אני מזמיר עוד פרשת שופטים, פרשה שעוסקת בבניית המערכת הציבורית בישראל, והיא מביאה אותנו לעסוק ביחס שבין מערכת המשפט היהודית ובין השלטון בישראל. השאלה היא כזאת, האם הדברים דומים למה שאנחנו מכירים היום? שלום לך הרב דוקטור רצון ארוסי, רבה של העיר קריית אונו וראש מכון הליכות עם ישראל.
שלום לכם ולכל המאזינים היקרים.
אז לא, נראה שמערכת המשפט, בתי הדין היו שונים ממה שקיים היום. האם באמת מה שמוכר לנו היום הוא ממש שונה לגמרי?
אכן כן. היום אנחנו אמונים פורמלית ועקרונית על הפרדה בין שלוש הרשויות, המחוקקת והשופטת והמבצעת. אמרתי פורמלית עקרונית משום שאיננו רואות ולא זר שיש חירסום ושחיקה במעורבות של רשות ברשות, אבל לא ניכנס לכך. בתורת ישראל הסנהדרין ממלאת תפקיד כפול, גם תפקיד של מחוקק וגם תפקיד של פוסק הלכה, דהיינו רשות שופטת. אבל יש לציין שהרשות השלטונית בתור שכזו, אם באמת נכנה אותה בביטוי התורני המקראי שגם כן נמצא בפרשת השבוע, הוא המלך. הרי למלך יש מה שנקרא משפט המלך, שהוא משפט יותר פרגמטי, פחות אידיאלי. כלומר התורה הכירה בכוחו של השלטון של לחוקק או לפסוק דברים אשר הוא נזקק להם מכוח המציאות. כמובן עקרונות הצדק תמיד לעולם יבקרו אותו. כיצד? מלך נידון בפני הסנהדרין, ולעוד מעבר לעניין הסמכותי שמלך נידון בפני הסנהדרין, הרי היה מוסד מאוד מאוד חשוב שאנחנו מחכים לחידושו, והוא מוסד הנבואה. והנביא היה לו מעמד לא שיפוטי אלא מעמד רוחני מוסרי עוצמתי מאוד מאוד. הוא היה מסוגל לומר לדוד המלך, אתה הוא זה שגזלת, אתה הוא שלקחת את כבשת הרש. מאידך גם הנביא הכיר במעמדו המיוחד של המלך וכיבד את המלך. רוצה לומר, המבנה השלטוני של המקרא של משפט תורה שונה משלנו, אבל אין דבר כזה שהוא לא ללא בקרה. אפילו סנהדרין נתונים לבקרה, משום שיכול אדם לבוא ולטעון בפניהם, עבלתם, טעיתם, ויוכיח להם שהם עבלו. מה שאין כן כאן, אין לאדם שום סמכות לומר שהבגץ עבל. הוא יכול לחלוק עליהם, אבל אין לו סמכות לגרום לשינוי ההחלטה שלהם, כי הוא לא נחשב כאיש הבגץ, אלא לכל יותר יפרסם מאמרים חיוצא בזה. שם לא, זקן שהוא חכם יכול להופיע בפני סנהדרין ולומר טעיתם, והוא יוכיח להם ויצטרכו לשנות את עמדתם.
עכשיו כשמדברים למשל על בגץ, יש כאן שני תפקידים, גם תפקיד של סמכות עליונה, אם אדם נפגע בית משפט השלום אז עובר למחוזי ומכאן והלאה, וגם פגיעה מול השלטון. אז בוא נתחיל קודם כל עם ההבנה הזאת של המערכת האישית של האדם. אדם שיש לו סכסוך מסוים, אז בוודאי כפי שכתוב בפרשה שלנו, ניגשים לשופט אשר יהיה בימים ההם, בכל שעריך. הוא קודם כל מתחיל עם ההיררכיה הראשונה, נכון?
אכן כן.
ואחר כך אם לא טוב לו ואם הוא רוצה לערער, אז עולה הלאה לאן?
אני רוצה לחדד את הדברים. אכן באמת בתורת ישראל נאמר צדק צדק תרדוף, והחידוש שיש בדבר שהצו הזה הוא לא רק לבית דין כבית דין, כל יחיד ויחיד חייב לנהוג בצדק. דבר נוסף, כל בית דין בכל ערכאה חייבים לקחת את דינן של הצדק, ואין לומר בית הדין הגדול הסנהדרין. מה שאם כן אצלנו, ברגע שיש מה שנקרא פגיעה של האזרח מול השלטונות ברמה של פגיעה בעקרונות החופש, בעקרונות השוויון, בעקרונות הצדק, אז יש לו מוסד שנקרא בגץ, בית דין גבוה לצדק. מה שאם כן אצלנו לא, אפילו ברמה של בית דין מקומי הוא מצווה לעשות צדק. ואתן לך דוגמה מאלפת ואפילו רלוונטית מאוד מאוד, והוא בנוגע לכיבוד הסכמים פוליטיים, שכאן אמר הפוליטיקאי ולא אמר מה שמו, אמר נכון הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, אבל זה הקרין גם על המערכת השיפוטית. מערכת השיפוטית אמרו אכן כן, הסכם פוליטי הוא לא כמו הסכם רגיל, אלא לא תמיד בדיוק מתכוונים למה שאומרים. בתורת ישראל חס ושלום הגיע לבית דין בתל אביב, אני לא צריך לומר לך שבית דין תל אביב הוא לא סנהדרין, אלא בית דין רבני אזורי, הגיע לפני הרבה שנים תביעה לכיבוד רוטציה על בסיס של הסכם פוליטי בין שתי סיעות דתיות, ואמר אחד מהעורכי דין של הצד, של הצד שלא רצה בכיבוד הרוטציה, הוא אמר אין לזה תוקף, לא נעשה מעשה קניין. אמר בית הדין אכן כן, בהסכמים פרטיים שבין אזרח לאזרח יש צורך כדי שיהיה לו תוקף במעשה קניין, אבל כשמדובר ברמה הציבורית כל מילה היא כמו מעשה קניין, כי מצפים מאיש ציבור
שיעמוד בדבריו.
לא, שיעמוד בדבריו, ואז מה יוצא? דבר כזה, אילו היה נידון אצלנו, הוא היה נידון בבגץ, ועוד שבית משפט התורה לא, הוא נידון על דבר דין מקומי, והיה לזה תוקף, וזה חייב לא, ללמדך שהעניין של עקרונות צדק אצלנו הם לא מתחמים אך ורק לאיזשהו מוסד עליון, אלא כל בדין אפילו קטן ביותר. אין ספק שבדין הגדול הסנהדרין, שם הם לא רק דנים לאור הצדק, אם יש צורך לייצר צדק בנסיבות מסוימות הם חוקקים, כי יש להם סמכות חקיקה. אמר חתם סופר דבר נפלא מאוד שהוא בכלל לא קשור לסנהדרין אלא לבדין מקומי בגלל תקנות קהל. הוא אמר שאם באמת מצאנו חוק של גויים והחוק הזה באמת מתחייב לפי הנסיבות מבחינת האמת והצדק והיושר, אלא שאנחנו בגלות לא הספקנו לתקן תקנה כלשהי כי לא נקלענו לסיטואציה כזו, כעת משבא לידי מקרה כזה כדיין ואני זקוק להזדקק לאותו חוק גוי, שאם אני הייתי בתור רב, בתור מחוקק, הייתי מחוקק אותו בגלל תכניו, בגלל ערכיו, אז למרות שעדיין לא חוקקתי אותו, אני אדון על פיו.
אפשר לגייר אותו, אתה אומר.
אם אפשר לומר ביטוי כזה, זה בטח ביטוי תקשורתי שיכול לגרום לרבים להבין את הדברים האלה. אכן באמת, זאת אומרת, אצלנו אין את הפורמליות, אין את הפורמליות, אלא כל בית דין יכול לייצר את הצדק, אבל ודאי ודאי שבית דין הגבול לצדק מייצר את הצדק.
אז יש נקודה אולי מאוד משמעותית שעולה מתוך השיחה שלנו, שהתפקיד של מערכת בתי הדין מול מערכת בתי המשפט כדי לעשות את הבידול הזה בתקופות, זה נובע לא מכוח הסמכות אלא מכוח העניין עצמו, אפשר לומר?
אתה מתכוון בהבדל של בית דין רבני ובין הערכאות של בתי המשפט?
נכון, ומכאן נגיד כל הסיפור הזה עכשיו של המאבקים הללו שבין הרשויות, בין הרשות השיפוטית לרשות השלטונית.
ובכן, לצערנו הרב, ולדעון לבינו, אני תמיד אומר ביטוי שהוא אולי לא הכי נקי, אבל על מנת שבאמת יבינו אותו ציבור השומעים, אני אומר שמדינת ישראל נולדה בלידת עכוז. היא נולדה ברגליים תחילה, בכוח עשייה, לא בראש תחילה. משום שבאמת החזון של עם ישראל הוא לכך שיהיה משפט עברי נוהג במדינת ישראל. ואז בית הדין הרבני לא היה חריג, איזה מין רשות שהמדינה נתנה לו כוח מצומצם, ואז היא מבקרת אותו וגם קובעת את סמכויותיו ומחרשמת בסמכויותיו. העימות בין שתי הרשויות הללו נובע בכך שבית הדין הרבני בא מכוח החזון, בא מכוח התורה, הוא התקיים אלפי שנים מאז משה רבנו עד היום, אבל בפועל בגלל מציאות היסטורית מסוימת שאנחנו בטוחים שהיא תשתנה לא בכוח הכוח אלא בכוח תמורה והבנה, בשלב זה יש לנו מדינה שנקראת מדינת חוק, ובהחלט שאנחנו חייבים לכבד את החוק, והחוק בא ואומר אני נתתי לבית הדין הרבני סמכויות כאלה וכאלה, אלא לנו דעתי נראה לי שהחרסום בסמכויות של בית הדין הוא לא נכון וגם לא לטובת, לא לטובת העניין, אבל זה סוגיה אחרת בפני עצמה.
כן, אז אפשר לומר, נסתכל אולי הפוך על הפוך היום במאבק הזה שבין בית משפט העליון לבין המערכת השלטונית, הם הרי טוענים שצריך חוקה. אז אם היה חוקה עברית יהודית, אז היה פתרון לכל המאבק הזה?
כן, אבל אני לא מאמין שצריכה להיות חוקה מסיבה פשוטה, כי חוקה אצלנו חייבת להיות על פי התורה. אף ציר דתי לא יצביע על חוקה שמתנגשת עם חוקת התורה. גם כשמדברים על חוקה, וזה דבר טוב, חוקה, אני אמרתי לפרופסור רייכמן ידידי, שהוא הוביל הרבה זמן את הנושא הזה של חוקה לישראל, ושאל אותי אם אני מסכים לו בעניין הזה. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך שאתה, יש לך משהו יהדותי מאוד מאוד רמב"מי בתוכך, הוא אומר רק את זה. אמרתי לו, הרמב"ם רציונליסט מאוד מאוד מאוד, וראה זה פלא, הוא קבע 13 עיקרי אמונה, וכולם תמהו, הפילוסופים תמהו, אתה רציונליסט, צריך להשאיר את הזירה פתוחה לחופש דעות, חופש אמונות, ומדוע אתה מגביל? אבל הוא ידע שאם אין גבולות, הרי גם הדבר הטוב ביותר והאמיתי ביותר הוא יבלע ויהרס. כך בשביל לשמור על החוקים יש צורך בחוקה, וזה גישה נכונה ביסודה. רק אמרתי לו, אתה דואג לחוקה למדינת ישראל, למרות שהטייטל שלך הוא חוקה לישראל. אני רוצה קודם כל חוקה לעם ישראל, ואתמוך בך בחוקה למדינת ישראל. אז אני מבין שמסלול הזה תהיה התנגשות בינינו, כי אנחנו רוצים שהעם לא ידבולל. ולכן החוקה בשביל חוקים היא דבר יסודי וחשוב, אבל לצערנו כל עוד מקור הערכים הוא לא אלוהי אלא אנושי, צהורה הבגץ נמצא בעין השערה. מדוע? כי כל ערך שעל פיו הוא פוסק, הם אומרים, זה ראייה פוליטית של אותם שופטים, כי מאחר והערכים נגזרים ממחשבת אנוש, למחשבת האנוש הימנית הערכים הם כאלה, למחשבת אנוש של אנשי השמאל הם כאלה וכאלה, וכל אחד נלחם ובצדק על האמת שהוא מאמין בה, אבל זה מסלול של התנגשות ואין אמון כבר ביניהם. אבל אצלנו לא, אצלנו הצדק מקורו הוא אלוהי, ולכן אין דבר כזה של התנגשות בין שתי מערכות צדק או בין שתי ראיות צדק, יש צמצום של פוטנציאל ההתנגשות אצלנו. משום כך חוקה למדינת ישראל רצוי, אבל כל עוד שלא יבטיחו את ההתבוללות ואת הזהות של העם היהודי וחוקה לעם ישראל, קשה להאמין שנגיע לחוקה למדינת ישראל.
טוב, צריך הרבה סבלנות, ויש לך, ואתה דואג שזה יקרה באיזו השם.
הסבלנות היא לא אישית שלי, ידידי היקרי. הסבלנות נובעת מאני מאמין גדול שמכוחו התקיימנו אלפי שנים. זה חזון הדורות של עם ישראל, ומכוח זה נתקיים. לכן גם כשאני רואה קרעים ושסעים, קומי מעפר. מעפר אנחנו עוד נקום ונגיע לעם אחד מיוחד, ערכי, יהודי בעולם כולו.
בעזרת השם, תודה רבה לך, הרב דוקטור רצון רוסי, רבה של העיר קריית אונו וראש מכון הליכות עם ישראל.